אנחנו בעמוד 105, התחלנו את הפסקה האחרונה, נחזור עליה כדי להתקשר לעניין. למדנו אתמול ארבע שורות בפסקה הזו, אבל נחזור עליהם בכל אופן. לפעמים אדם מעצים פרט מסוים, דיברנו על כך מהי הסיבה להעצמת הפרט הזו, איך שהפרט הזה מתקשר בתודעתו, בדמיונו של אותו אחד. כן, זו סיבה מספיק טובה כדי להעצים את הפרט הזה ולהוציא אותו מהקשרו, עד כדי כך שעכבר נהפך לפיל. כן, מתעלולי הדמיון האנושי, הדמיון הלא מבורר, שנשען או מתפתח כתוצאה מחוויות רגשיות באופן תפיסתם של דברים. כן, שהרגש והדמיון עושים יד אחת, אז זה גואה וגואה. לפעמים אדם מעצים פרט מסוים, ובמו ידיו גורם שהוא יפריע, אף פי שהפרט הזה מצד עצמו לא אמור להפריע, מצד מקומו, במערכת, מצד גודלו, היחסי למכלול הדברים שיש בגברת, הוא לא אמור להפריע. אבל אדם במו ידיו מכשיל את עצמו, וזה שצל הרים נראה לו כהרים. כמובן, הוא קורא לזה אמת, הוא קורא לזה טעם אישי, הוא קורא לזה כל מיני שמות מכובסים, שתפקידם זה להקל עליו את החשבון הנפש או את הבדיקה של עצמו. אבל למיתו של דבר, מדובר שם בהעצמה של פרט מסוים. ובמו ידיו גורם שהוא יפריע, ויתכן שהוא יתרכז בדברים החיוביים. כן, תיווצר אצלו הרגשה טובה, שתאפיל על מה שהפריע לו מקודם, כן? זאת אומרת, אותה נקודה, כן? באור הגדול של הדברים החיוביים, אותה נקודה תטושטש כמו כוכב שלא רואים אותו כאשר השמש זורחת, כן? כל שהשמש זורחת, ככה כוכבים לא נראים, הם קיימים ולא נראים, יש להם מקום. כוכבים פועלים גם בשעות היום, רק לא נראים. אותו דבר, נקודות מסוימות שמועצמות בתודעה השגויה שלנו, כן? גם הם מרוכחים מאוד תוצאה מזריחת השמש של החיוב, הנקודות החיוביות. כוכבים אלה פחות נראים, יותר מוצנעים וכן הלאה. זה דוגמה כזו, למשל, נקרא לזה ככה, על מה שהפריע לו קודם. אין זו רמאות עצמית, אלא זו העמדת הדברים לפי היחס הנכון. אם יקש תתעקש. עם גבר, איך יבוא? תתפתל. כן? כלומר, אנחנו מרמים את השקר. אנחנו מרמים את השקר. כן? שאדם משקר את עצמו, שדבר מסוים מפריע, אנחנו עכשיו, כן? מסלקים את השקר הזה על ידי, באמצעות העמדת האמת. העמדת האמת היא לרמות את השקר. כן? זה לא שקר. זה עמדת האמת. ואם זה נראה בעיני האדם כאילו הוא הולך שקר את עצמו, כל כך מפריע לו הנקודה הזו, אז איך הוא יגיד שלא מפריע לו? זה נראה לו שקר, אבל מתוך שדבר זה לא שקר. אין זו רמאות עצמאית, אלא זו העמדת הדברים לפי היחס הנכון. אחד הדברים הקשים לנו ביותר, לא רק ברמה האישית, רואים זה גם ברמה הלאומית. כן? עכשיו צריך להתפלל על ביבי נתניהו, ראש ממשלתנו, בנימין נתניהו, שנסע לארצות הברית, להגיד דברים חשובים בעצרת האומות המאוחדות. הוא אומר שהנאום שלו, הביקור בכלל, יש לו חשיבות מדינית יוצאת דופן. כן? למה? נקווה, צריך להחזיק לו, לא, זו לא מילה נכונה, צריך להתפלל, כן? כדי שהוא יוכל להגיד את הדברים מפיו, להוציא אותם בשלמות. אבל הוא הולך להגיד להם מה עם ישראל חושב באמת על ארץ ישראל. זאת אומרת, שנים לגבי שנים אנחנו מגמגמים בכל השאלה של מה לנו בארץ ישראל, מתנצלים, מגמגמים, ותרים. הרי סוף סוף צריך להגיד את האמת. כן? יש גם בתוך הציבור חלקים שלמים בעם שאומרים שהאמת ההיסטורית שלנו בארץ ישראל היא שקר גדול. שקר גדול זה מכשול לשלום, זה לזרות חול בעיני האומות. זה להרגיז, זה להכריז, זה להמריא את האומות נגדנו, זה סנקציות, זה יעשו לנו, יענישו אותנו. אנשים מסתכלים על האמת כעל שקר. אז הוא הולך להגיד את האמת. כנראה שזה לא יהיה נעים לכמה אוזניים. כן, ודאי שלא לכמה אוזניים שם בהיכל המפוקפק הזה שנקרא אומות המאוחדות. כן, ודאי. אולי גם בעיני כמה אוזניים פה בארץ שימהרו להוציא מאמרי מערכת לסכנה הגדולה שהוא מכניס את עם ישראל בנאום שלו ובאמירות שלו. יהיו כאלה. אבל צריך להגיד סוף סוף את האמת. זאת אומרת, אדם יכול לחיות בשקרים עשרות שנים, אבל הוא מפחד להגיד לעצמו את האמת. הוא מפחד להגיד לעצמו את האמת. זה נראה לו כשקר. כן? הוי, אומרים לרע טוב ולטוב רע, לאור חושך ולחושך אור. זאת אומרת, להגיד לעצמו את האמת, הוא כבר לא יודע להגיד את האמת. זה נראה בעיניו עונה עצמאית, שקר. לבוא ולהגיד שיש לה דברים חיוביים, והדברים החיוביים גוברים על הדבר השלילי. שהדבר השלילי הוא מעצים, בלי שום פרופורציה וטעם והיגיון מוסרי ושכלי. הוא לא יכול להגיד את זה לעצמו. כל כך הורגל בשקר. הוא לא יכול להגיד. זה נראה לו עונה עצמית. יש הרבה דברים כאלה. כשאדם חי בשקר, והוא מאוד סובל אגב. כשאדם חי בשקר הוא מאוד מאוד סובל. כן, מאוד מאוד סובל. ועם כל זה, כן, יש לו קושי. אין זו רמאות עצמית, אלא זו העמדת הדברים לפי היחס הנכון. אפילו, כן, בוא ניקח, נראה, נלך עם זה אפילו לקצה קצת. אפילו חסרון יד למשל. אם הייתה לנו, אם היה לנו מבט מפוקח והיינו לומדים, כן, יודעים איך להסתכל על הדברים באופן אמיתי, לא היה בשום חסרון. אז מה אם חסר ליד? מה בדיוק הבא? קשה לנו שוב, אנחנו מאוד מאוד שבועים. כן? אפילו לטעון את הדברים בשמו כאן ולהסביר מה שהוא אומר קשה לי, כי אני אומר את הדברים ולא כך מאמין לעצמי. אז מה אם חסר ליד? זה מילים, כן? אבל... טוב, נקרא מה שהוא אומר, כן? אפילו חסרון יד למשל, עשוי שלא להפריע. אם אתה מבין מה זה אדם, הרי מה הסיבה שאסור להרוג אדם? אסור לזרז מיטתו של אדם, למרות שהוא כבר חולה סופני. אסור להרוג אותו. למה? הרי מה יש באדם הזה? הוא כבר ישן למעלה משלושה חודשים. רופאים אומרים שזה עניין של כך וכך. נו, נו, די, מספיק כבר, תעשה לו ככה בעיניים, נגמר הסיפור. תוציא לי איזה זונדה, תמנע ממנו איזה משהו, נגמר הסיפור. למה? כי כל עוד הוא נושם, כל עוד הנשמה מחוברת לגוף, זה כבר סיבה מספיק טובה. כדי לחייב את מי ש... מאמץ את עיניו של מת, לקרוא לו רוצח. המאמץ עיניו של מת חייב משום נתינת נשמה. עצם עובדה שהוא נושם, שהוא מוגדר כחי על פי הגדרה הלכתית. גזע מוח, טטטה, דופה, לא משנה. עצם עובדה, זה כבר מעניק לו מעמד שנברא בצלם. שטוב לו חייב ממותו, אפילו במצב הזה. אז מה נגיד, על מי שחסר ליד? סך הכל חיה, שמחה, בעלת מידות, יראת שמה. מה נגיד אליה? כן? כן? מה שאומר לי, כן? זאת אומרת, הייתי אומר דבר כזה, אולי הוא קצת קשה לשמוע. יש איזה בעיה בתפיסה נכונה והערכה נכונה של החיים. מה זה חיים של אדם? אדם חי. אדם שמה, כל שכן, שהוא מביע אותה במידות טובות, מעשים טובים. זה כבר סיבה, כן? לכבד אותו בלי גבול, להעריך אותו וכן הלאה. ואולי אפילו יצא מזה ניסויים. זאת אומרת, יש איזו בעיה בערכת החיים. וגם שמעריכים כבר את החיים, מעריכים את הזדים החיצוניים שלהם. את היופי, את העושר, אני יודע מה, אבל לא יודעים להעריך נכונה את העובדה שהבחורה הזו היא צנועה, ויראת שמיים. זאת אומרת, משהו במוזניים של הבן אדם, פשוט דפוק. זאת אומרת, יש איזו בעיה עם האופן שבו מודדים דברים. כן? כשאנחנו קוראים לדבר טוב, קוראים לו... שבו איזו בעיה. אין מנוס מלסמוך לחזל. זאת אומרת, אם אנחנו נרצה דווקא להחליט מהו טוב ומהו רע על פי שיקול דעתנו, אנחנו נגיע מהר מאוד למצב של הוי, האומרים לרע טוב ולטוב רע. כשאנחנו באים לבחור לנו בת זוגנו, בת זוגתנו, אנחנו צריכים לזכור את הדבר הזה. מי זו הגברת שעומדת מולי? מה המשקלה? מה הערכה? מה הערכה? איך למדוד את הערך שלה? איך מודדים את הדברים? אם אתה תבוא עם מכון התקנים שלך, שהורגלת בו, חמור מאוד יכול להיות. זו הבעיה העיקרית. אופן שבו אנחנו מעריכים את החיים, מכירים, יודעים את הטוב, בעיקר לעומת את הפר. יש פה איזושהי בעיה שצריכה לתיקון. אין זו רמות עצמאית, אלא זו המדע הדברים. אפילו חסרון יד, למשל, עשוי שלא להפריע, כן? הוא אומר זה בצניעות, בזהירות, אומרים, עשוי שלא להפריע. עשוי שלא להפריע, הדבר הוא אפשרי. יש אנשים שפחדים בעלי חיים, יש אנשים שפחדים בחתולים, יש להם טראומה עם חתולים, וזה מרר להם את החיים, לא מסוגלים ללכת ברחוב, רואים חתול, נתקפים בחרדה נוראית. כל מיני בעלי חיים. יש איזו צורת טיפול שמטפלים בפחדים האלה. שגומלים אנשים מזה. זה תהליך שלהם, אולי. כן? הסברה, לאחר מכן מתחילים באופן מעשי, כן? להפגיש להם חתול מגומי. הנה זה חתול מגומי, זה צעצוע, בתחילה הם מפחדים מחתול מגומי, עד שהם נוגעים בחתול מהגומי או מהפלסטיק, מתיידדים עם דמות החתול, הפלסטי הזה. ואחרי זה הם מראים להם את החתול בתוך כלוב. אחרי זה הם מראים בחוץ, אבל קשור ברצועה. כן? כל מיני שלבים, שלבים, עד שבסופו של דבר. זה תהליך של גמילה, מפחדים. גם לנו יש כמה וכמה מפחדים שמעכבים אותנו מהתנסויות חדשות, כן? להיפתח לעולמות וכן הלאה. עשו שלא להפריע. אם שמים לב לכל המעלות האחרות. שמרנו שביחס למעלות הנוספות ואחרות, החסרון הזה הוא בלתי נמנה, ולפעמים אפילו הוא מעלה, כי זה שחסר ליד. ועם כל זה, היא בעלת שאיפה כל כך נפלאה, ועושה כל מה שיכולה לעשות, ולא מתפנקת ומצפה שאחרים יעשו לה, זה מעלה את ערכה. העובדה שאין לה יד, זה מעלה את ערכה. כי בנסיבות האלו, כן, יש חסרון יד, זה עוד יותר מבליט את הזריזות שלה, את הגבורה שלה, את יראת השמיים שלה. זה יתרון שאין לה יד. זה חשבון הפוך לפוך, אבל זה קשה, כי אנחנו לא כך סלחנים לחסרון של היד. קשה לנו לראות את זה בתוך המכלול. כן, זה מה שקראנו, אנטומיה, הגישה המנתחת, הגישה המקטעת, שאנחנו הופכים את הבן אדם לחתיכות חתכות, נתחים נתחים, קוראים לראות אותו כמכלול. בכלל, זו הצעה טובה, אגב, לך אני רוצה לומר, אם אנחנו עושים ככה לבחורה שאיתה אנחנו יוצאים, קרוב לוודאי שאנחנו עושים את זה גם לעצמנו. מי שלא יודע להסתכל על הזולת כמכלול, מן הסתם, גם אל עצמו הוא מחובר חתיכות חתיכות. הוא לא באמת מכיר את כל כולו. מן הסתם, גם כלפי עצמו, הוא נוהג להדגיש כל מיני דברים שליליים, ולא כך סולח לעצמו, לא כך שמח בעובדה הזו, שיש לו את הדבר השלילי. זאת אומרת, אדם שלא יודע להעלות את הזולת לקו זכות, הבד דן את כל, כן? הבד דן את כל, את כל האדם. לא רק, לאו דווקא במשמעות של את כל האדם, אותך ואותך, אלא גם את עצמו צריך לדון את כל כולו. הבד דן את כל האדם, ואז ודאי תהיה קו זכות. זאת אומרת, אם אדם הוא לא דן את הבחורה שאיתה הוא נפגש לקו זכות, כנראה שיש לו קושי. בעיה לדון, זאת אומרת, זאת אומרת שכנראה שגם הדימוי העצמי שלו הוא בנוי על תפיסה חלקית. אגב, חלקית חיובית או שלילית. יכול להיות שהוא מדגיש יותר מדי נקודה שלילית. הדימוי העצמי שלו הוא רופס, הוא נמוך, לא פשוט. יכול להיות שהוא דן את עצמו על פי החלקיות הטובה שלו, ואז גם, למרות שהוא מאוד מרוצה מעצמו בשבע רצון, אבל לא רואה שיש לו בחינות אחרות שהן חלשות יותר. ומלא, הוא צריך יותר צניעות, כן? יותר צניעות. יש איזושהי בעיה. יש איזושהי בעיה בתפיסת המכלול. אדם שכלפי עצמו הוא מתייחס יחס שלם, כן? אין ספק שהוא יודע לדון תופעות במציאות באותה הדרך. זה דבר שכדאי לומר אותו, בלי חשש, בלי פחד. כן? אני לא בא עכשיו להגיד, בסדר, לא עכשיו בא להגיד דברים מוחלטים, אבל אולי צריך לשנות מעט את הטון ולומר שזה לא בהכרח מוחלט. יש יוצאים לכלל. אבל בסך הכל כדאי לחשוב גם לכיוון הזה, שכל הפוסל במומו שלו הוא למעשה פוסל. אפילו חסרון יד, למשל, עשו שלא להפריע. אם שמים לב לכל המעלות אחרות. ישנם דברים חמורים פחות מחסרון יד, וגם הם יכולים להפסיק להפריע, להפריע, סליחה. אם אדם ניגש בגישה הנכונה, טוב, מקל וחומר. אם חסרון יד, לפעמים זה כן, כל שכן דברים שהם חמורים פחות. ברור. וגם יכולים להפסיק להפריע אם אדם ניגש בגישה נכונה. כן, לכאורה באמת, לפי הגיון התלמודי, לא צריך לומר לנו את זה, כן? קל וחומר, אחרי שאמרת את החמור, מה אתה אומר את הקל? נכון? אחרי שאמרת שאפילו חסרון יד לא אמור להפריע תמיד. אז מה אתה מחדש לנו, כן? כשאתה אומר שדברים חמורים פחות, גם הם יכולים להפסיק להפריע. זה כל שכן, זה קל וחומר. היה צריך להתחיל בקל ולסיים בחמור, כן? להתחיל דברים שהם קלים בחסרון יד, ואחרי זה לחדש ולומר שאפילו חסרון יד לא אמור להפריע. פה הדברים הם לא... אולי בשיעור הדברים נאמרו הפוך, אולי ככה נכתבו, אולי יש כוונה מסוימת לרב בזה, שאנחנו לא עלינו עליה בדיוק, אבל, כן, יש פה חסרון במידת החידוש בין שני חלקי המשפט. כן, אם אמרת יד, קל וחומר, דברים שהם חמורים פחות מיד, ודאי ודאי. נכון או לא, אני צודק או לא, בקריאה פשוטה. אולי רוצה להגיד, אחרי ששכנעתי אותך, שאפילו חסרון יד אפשר להסתדר. אז מה נגיד על חסרונות שבדרך כלל הם פחות חמורים מיד? ודאי וודאי, אם הסכמת איתי ביד, תודה לי בדברים שהם חמורים פחות. כמה מקל וחומר. זה מה שרוצה להגיד. לא לחדש, הבחינה רעיונית, אלא פשוט להגיד לנו, אחרי שהודית, שאפילו ביד, כן? כל שכן דברים שחמורים פחות. מה זה הכוונה? כן, מבחינה זו יש באמת תועלת חינוכית בסדר הזה שהוא מציג את הדברים כאן. כן, או אפילו יד, אז מה אני אגיד על חסרון שיש לשר עלה, כן, שפגשתי אותה, אני יודע, כך וכך, כן. נו באמת, לעומת חסרון יד שהודיתי לו לרב מורדכי. אז מה נגיד לשר עלה שכולה יש לשר הלבנה אחת, כן, למרות שבגיל 19 יש לשר הלבנה אחת בראש. נו כבר, מה הסיפור? מה זה הסיפור? שר הלבנה יש לו בראש, כל הסיפור. כן, אולי היא עשויה להתלבן כבר בגיל 20 כולה. מה, אני אסתובב איתה, חשבו שהיא זו זקנה בת 100, וואו, וואי, וואי. נו, אבל אחרי שמעת שאפילו חסרון יד, יש כיסוי ראש, זה בצבץ לה, כן? בפחות מטפח, זה בצבץ לשם. תלוי לי איזה מגזר היא שייכת. אז מה כבר כל הסיפור? כמה יכולים להפסיק להפריע אם אדם ניגש בגישה נכונה? כן, יש שאלות לגבי הדברים שנאמרו? שרוצה להעיר משהו? כן, משהו.
אם באדם לא יודע איך להגדיר את מה שמפריע לו,
כן.
האם יש עניין לשנות גישה או...
גישה ביחס למה? אם אדם לא יודע להגדיר, מה מפריע לו?
כן.
מה השאלה?
למה חסרון יד זה הגדרה?
מה? חסרון יד זה הגדרה.
הוא יודע מה מפריע לו.
כן. אתה אומר זה משהו פיזי, משהו ניכר, משהו ניכר לעין. המוחש ליוכחש, כן, זה משהו. אבל אתה אומר שאם הוא לא יודע מה מפריע לו. כן, אני חושב בדרך כלל צריך לתחקר. כן, אדם צריך לתחקר את עצמו, שאחרים יעשו את זה כדי להגיע לזה. קל מאוד להגיע לסיבה. אם אדם הוא כנה ומשיב על שאלות כהוגן, בלי להתחמק, בלי להתחכם, כן, שאלות ששואלים אותו, אפשר להגיע תוך דקה וחצי לדבר שמפריע לך. אפשר להגיע. צריך לדעת לשאול, תשאל, תחקר. כל המרבה בדרישות וחקירות, הרי זה משובח בדברים האלה. כן? אין שום בעיה. מי שיודע לשאול את השאלות הנכונות, כן? אם אתה מתחייב לענות בהגינות, כן? כלשהו, דקה וחצי, דקה, דקה וחצי, מקרים חמורים, 5 דקות, זה כבר... אפשר לדעת בדיוק מפולח. לכן שקשה לך להודות בכך, אבל, כן? אפשר לפענח, כן? את הסיבה בזמן קצר. לא תמיד אדם יודע לשאול את עצמו? לא תמיד אדם אוהב לשאול את עצמו, לא תמיד אדם אוהב לחטט ברגשות שלו, כן? ברגש הזה של ההפרעה. אדם לפעמים אוהב להישאר עם הרגש הזה. הוא לא אוהב לחטט ברגשות ולעשות עליהם כל מיני... כל מיני... מה?
דוקטורטים.
איך?
דוקטורטים.
לא, לא, אני אחפש את המילה העברית למניפולציה.
תמרון.
תמרון. יפה, תודה רבה. השפה העברית הולכת ונגאלת, ברוך השם. כן? תמרונים. לעשות תמרונים על הרגש. אדם לא אוהב את זה. אדם אוהב להיות מולך באמצעות הרגשות שלו. כן? רוצה להאמין שהרגשות שלו הם בסדר. הוא לא אוהב שמתחילים לחטט לו ברגשות, להתחיל לבדוק שם כל מיני דברים. לא אוהב. אז קשה לאדם לעשות זה לפעמים. לפעמים לא מרגיש לצורך לפעמים. לפעמים קשה לו להשיב על שאלות ששואלים, נראה לו חקרני מדי, נראה לו מחטט מדי, נראה לו פולשני מדי. כן? אז לכן צריך להתחייב. כשאדם רוצה באמת לדעת את הסיבה, מה מפריע לו? אז אפשר בקלות להגיד. בקלות להגיד. לפעמים אדם, כן? כן, שימו לב. לפעמים אדם אינו מאפשר שפרט כלשהו, הנה, אתם רואים? בדיוק מה שאמרנו, לפעמים אדם אינו מאפשר שפרט כלשהו יפסיק להפריע לו. כי הוא אינו ניגש בגישה של הגמרא בקידושין. כן? בקידושין. מה, עד שירנה? דהיינו. אבל זה לא בקידושין, כן. דהיינו, במקום להחליט על יסוד המעלות שישנם, הוא בא להחליט על יסוד החסרונות שהוא מוצא. כבר דיברנו על זה, אני לא זוכר, אני לא רוצה לחשוב ולחזור. כן? הוא מחפש מה שאין, במקום לחזור אלא כן מה שיש. כן? הוא, במקום לבנות, הוא בא לבקר. כן? אמרנו את זה. So, איפה זה נאמר בקידושין? אני לא יודע, לא יודע איפה נאמר בקידושין. האם ראינו במהלך לימוד עד היום משהו שמתייחס לבקידושין? בקידושין ראינו שלא יישא אדם עד אישה עד שירנה. אבל האם נאמר דבר נוסף בקידושין? כי דומני זה המקור היחידי במסכת קידושין שהובא עד עכשיו. לא יישא אדם עד שירנה. אז לאיזה מקור הקידוש שמתכוון כאן הרב? לפעמים אדם, אני רוצה לקרוא את זה עוד פעם, פשוטכם, לפעמים אדם אינו מאפשר שפרט כלשהו יפסיק להפריע לו, כיוון שהוא לא מכניס היבטים נוספים לתוך הסוגיה. הוא לא מכניס היבטים נוספים, לא מכניס למטבחון המצומצם, כן? עוד משקיפים, כן? כי הוא אינו ניגש בגישה של הגמרא בקידושין. אין לי מושג מהי, דהיינו, במקום להחליט, כן? על יסוד המעלות שישנה, זה מה שנאמר בקידושין אולי. כן? יש מקור כזה בקידושין שצריך להסתכל או להחליט על יסוד המעלות שישנן. כן? לא מוכר לי המקור הזה בקידושין, גם אין איפה לחפש בקידושין. כן? יש, למי שיש את הספר, רגע? לא, אין פה אפילו מספר שמכוון למראה מקום. המקור היחידי שראינו, אולי בהמשך הגמרא בקידושין לא יישא האדם עד שירנה, שם יש התייחסות לחשבון הזה, להחליט על יסוד המעלות שישנן. זה דבר שאני לא מכיר. טוב, אני לא איזה קידושין, אני לא מכיר את המסכת. כן, אבל כנראה שזה בקידושין, אבל אני לא מכיר את המילים שם. דיינו, במקום להחליט, בוא נראה לתוכן הדברים. ונניח שיש מקור כזה בקידושין, ומה אומר התוכן הזה? דברים שכבר למדנו. דיינו, במקום להחליט על יסוד המעלות שישנם, ולתת להם את ערכן ומשקלן הראוי, הוא בא להחליט, כן? להחליט, שימו לב, זה לא פתוח לדיון בכלל. כן? על סמך החסרונות שהוא מוצא. זאת אומרת, עדיף את הנראה לעין, כן? את המורגש, כן? החסרונות שהוא רואה בעיניו, את החסרונות שהוא קולט ברגשותיו באופן מיידי, הוא לוקח את השטח הגלוי של החוויה, כן? כפי שהוא חווה אותה, כן? ועל פי הוא מחליט. לא לוקח בחשבון שיכול להתפתח בו איזשהו יחס אחר. עכשיו להתחיל לטפח את הזרעים הרדומים של היחס החיובי, כן? או את הנקודות החיוביות שהוא מכיר, להתחיל לרענן אותם ולהכיר את משקלם וערכם באמת, קשה לו, הוא טיפוס עצלן. הוא לא יתאמץ, לא יתאמץ. לא רק בזה הוא לא יתאמץ. הוא גם יתאמץ, הוא גם יראה. כי יורים כלים עד לפה, הוא גם לא ישטף אותם. הוא יצפה ויקווה שמישהו ישטוף. או שהזבובים יאלצו אותו לשטוף את הכלים. אז גם פה הוא לא מתאמץ, לא. זה דורש מאמץ, מאמץ מנטלי, זה דורש מאמץ מידותי, של פתיחות, ענווה, עוד כמה דברים. זה לא קל. אגב, וזה אני מבין. אני מבין. אני בהחלט מבין את זה. זה לא קל. זה לא קל ללכת נגד רגש קיים. או שכן, שני רגשות, שלוש רגשות, לפי עומק הרגש, וההסתייגות מהדבר השלילי שאתה מוצא. כאמור, גישה הזו מוטעת. זה לא גישתם של ישראל. זה לא גישתה של תורה, זה לא גישתם של ישראל, ממש לא. כאמור, גישה זו מוטעת. סנהדרין שחייבה כולה פטור. לא ייתכן. לומדים את זה לפסוק, מיליץ אחד מיני אלף. לא ייתכן שלא יהיה מי שלא ילמד זכות על כן? החשוד. סנהדרין שחייבה כולה, פטור. דבר מדהים. אם כולם חייבו, כנראה שיש פה מהלך רגשי שלא נותן לדיינים להתבונן בעין טובה על אותו עבריין. נכון שגם אם אחד היה מזכה אותו, כן? או אומר איזה משהו לזכותו, נכון שהוא היה יוצא להורג, בסופו של דבר הרוב מחייבים אותו. אבל זה שלא נמצא לו מליץ אחד מיני אלף, יש פה בעיה, סימן שיש פה מהלך רגשי קשיח, לא פתוח, יש פה הטיה, כן, בעייתית. דבר מעניין. גישה זו מוטט. הגישה הנכונה היא גישה חיובית. כל ישראל צדיקים. זו הגישה הנכונה. על גבי הגישה הזו, על גבי החיוב. עכשיו בואו נראה מה חסר. הגישה הנכונה היא גישה חיובית. וחיפוש אחר רצון המשותף ואחר המעלות שישנו. אנחנו עוסקים. בעיקר זה עם בנות, אני חייב לומר, סליחה שאני קצת פוגע בשמם הטוב של הבנים, אבל אצל בנות כבר סיפרתי באחד השיעורים שיש להם רצון גדול להתחתן. ויש בנות שכמעט עם כל בחור שמכירות, לא כל, אבל רוב רובן של בחורים שמכירות, הן מוכנות להתחתן. ואני שאלתי את עצמי, רגע, זה לא בעייתי, תגידי, מה, איתו היית מוכנה ואיתו? הם בחורים טובים, היא אומרת לי. תספרי לי איזה. הוא בן תורה. הוא נורא אוהב תורה, הוא רוצה להתקדם. נורא. כן? הוא קובע איתים לתורה, למרות שהוא עובד. הוא קובע איתים בהקשנות, לומד בכולל קצת אחר הצהריים. מה, זה לא דברים גדולים מעין הרע? שואלת אותי. לא דברים גדולים. היא מונה את מעלותיו, מעלותיו. טוב, נכון שהוא לא למד בישיבה גבוהה. נכון שהוא מודה בעצמו שיש לו מידות שהוא צריך לתקן וכן. אבל מה זה לעומת? אתה מתחתן איתו. יש לי בעיה להתחתן איתו? שאני מתחתן איתו. אני מתחתן איתו. דבר מדהים. זה מאוד שכח אצל בנות בעיקר. אבל אני אומר שוב, זה לא בגלל שהן יוצאות מדעתן כדי להתחתן. אולי גם בטעות התחתנו עם גוי. לא, זה לא הכוונה. הן יודעות להסתכל יפה על מרקם התכונות ולהעלות אותו לקף זכות בצורה אמיתית. ולהראות בעליל או לראות את המשקל החיובי של אותו בחור. שעל בסיסו אפשר להתחתן איתו. טוב, אז קדש ברוך החליט שעדיין לא הראשון ולא השני ולא השלישי. זה לא הבעל ש... אם מצידה הייתה מוכנה. והקדש ברוך הוא מונה וסופר את כל אותם הפעמים שהייתה פתוחה. זה דבר גדול. דבר גדול מאוד. זהו, אז כדאי קצת לדשדש בעקבי אנשים בעניין הזה. כן? לכו לכם בעקבות אנשים בעניין הזה. הגישה הנכונה היא גישה חיובית. עין טובה יש לבנות. וחיפוש אחר, כן, מקווה שלא פגעתי באף אחד, כן, הניסיון אולי שהיה לו עם איזה בת מסוימת, כן, שלא דווקא התגלתה במיטב עין הטובה, אבל אני אומר לכם, מתוך ניסיון של 14 שנה שאני עוסק בדבר הזה, כן, תופעה הזו אצל בנות היא חזקה קצת יותר, נותנות לנו איזה פור קטן. כן. זה קשור גם לרצון של בנות להתחתן, זה... יש בזה משהו עמוק, פסיכולוגי, נפשי, עמוק מאוד. כן. שקשור לעצם התכונה הנקבית. חיפוש אחר הרצון המשותף, ואחר המעלות שישנן, אתם רואים? חיפוש אחר הרצון המשותף, זה דבר מאוד מאוד גדול, ואחר המעלות שישנן, כדי להוציא את הרצון המשותף אל הפועל. כן? רצון המשותף והכלים שקיימים אצלה, כדי להוציא מן הכוח לפועל. לא, לא נוכל. לא נוכל, זה דורש עיון, אז אנחנו נעצור כאן, עמוד 106, פסקה שנייה, נמשיך מחר.